אנחנו ממשיכים לדבר קצת על איזה שהן בחינות בנשמה. הדיבור בנשמה הוא, אין כוונתו לעסוק בתיאור או בניסיון להכניס את הנשמה תחת הגדרות של זמן ומקום. אנחנו מדברים בעיקר על תכונות, על תכונות, על מופעים, על תולדות נשמתיות, דברים שנחוצים לנו כדי להבין את מקורם של חיינו עלי אדמות. אנחנו רואים את הנשמה כמקור כל הפעולות. אנחנו מתמקדים כרגע בעיקר בחיי הנפש, בכוחותיה של הנפש. אנחנו מצביעים על כוחות הנפש כעל כוחות שהם למעשה תולדות של נשמתנו. כל יסוד התשובה בנוי על הנחת היסוד הזה, על הנחה הזו שהעולם הזה כולו הוא למעשה משתלשל, כן? ונאצל מן הרצון העליון. אחרת אין מה לדבר על תשובה. לא שייך לדבר על השוב למקום מסוים, אלא אם כן המציאות הנבראת שייכת לאותו מקום. מה שנקרא בסרט הזה היינו כבר. כן? איזה רנדבו, תודה. איזה מין חזרה כזו. לפעמים אנחנו הולכים במקום מסוים, ונדמה לנו שהיינו פה. למרות שוודאי לא היינו פה, אבל משום מה נדמה שהיינו. זה מצביע לכך שהאדם היה במקום הזה. יכול להיות שהוא היה בגלגול אחר. הוא היה פה. ועצם העובדה שהוא היה פה, יוצר יחס מיוחד למקום. כשאנחנו מסתכלים על הנפש, על כוחות הנפש, על כל כוח וכוח בנפש, כעל כוח שראשית המסע שלו, זה לא פה בעולם הזה. זה לא ברגע המפגש שלי עם כוח השכל, או עם מידה כזו או אחרת. כשאנחנו מבינים שמעשה כל הכוחות שאנחנו נהנים משירותם, מעוצמתם, מזרימתם, אותם כוחות שמנהלים את חיינו למעשה, שאלמלא הם, היינו זומבי. לא היינו בכלל חיים הכרתיים כלשהם. כשאנחנו נפגשים עם הכוחות האלה בתוך הנפש, אנחנו צריכים לדעת קודם כל, שמקורם, ראשיתם ושורשם, זה במקום קדוש. מקום עליון מאוד. וענייננו זה להחזיר אותם לשם, כמו פיקדון. הוא ידבר על פיקדון בפרק השני, על התפיסה הזאת של הפיקדון. כל המציאות של הבריאה הזו זה פיקדון. הקדוש ברוך הוא מפקיד בידינו משהו. ומצווה אותנו לשמור, להחזיר אותו בטהרתו, שלא תבייש זקנותנו, את ילדותנו, נערותנו. ויש. אז על המימד הזה של הנשמה אנחנו מדברים, כן, על מימד הגילוי, כן? פרק שני יעסוק בזה יותר בפרוטרוט, אנחנו כבר ניכנס לתוך הנפש יותר פנימה, לחדרי חדרים, נתחיל לדבר על כוחות, נתחיל לדבר על מאפיינים של המציאות הנפשית של האדם, כוח הבחירה, כן, וכן הלאה, כל מיני דברים כאלו. עדיין אנחנו עסוקים פה בעקרונות יותר כלליים, עקרונות מנחים, כן? זה עקרונות מנחים שלאחר מכן, מי העקרונות המנחים אנחנו, כן? הייתי אומר, נפעיל את הזום, את המבט היותר ממוקד, בכוחות הנפש עצמם שעליהם כבר רמזנו, לפני החוכמה, השכל, הדעת, הנדיבות, האהבה, הכבוד, הענווה, החנינה, כל הכוחות. אבל נתחיל לדבר עליהם, נתחיל למשמש אותם קצת תיאור, תכונות, כי כבר אמרנו, אם אדם לא מודע לנפשו, הוא למעשה לא בעל בחירה. כי במציאות שלנו יש שתי זרמים. יש את הזרם הספונטני, שזה הטבע, והוא עושה את שלו בלי שאנחנו נותנים את דעתנו אפילו. יש את הזרם הספונטני, טבע, ויש את הזרם ההכרתי, זה הבחירה. לצורך העניין, כדי שזה יובן טוב יותר, שכלנו, או רצוננו, יכול לפעול באחד משתי האפיקים האלו. או שהוא יפעל באפיק הספונטני, ואנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים, שעות ארוכות ביום, בעצם רצוננו פועל, ולא בדיוק שאלנו מה הפעולה הזו, למה הפעולה, אנחנו מניחים לטייס האוטומטי כאילו, של השכל לפעול, לא תמיד הוא מביא אותנו למקומות רצויים, כי הוא פועל על יסודות טבעיים, כן? פרימיטיביים, ראשוניים, ילדותיים הרבה פעמים, והוא פועל. אנחנו לא כך מעורבים במהלך הפעולה שלו. כשאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, כמה פעמים ביום נתתי חוות דעת על הרגשות שלי, המחשבות שלי? התשובה היא, אתם יודעים מה? לא יודע כמה. אלא אם כן האדם כמובן שם ליבו על הדבר, אבל אם לא, סך הכל חיינו מתנהלים פחות או יותר, ב-70% וקצת יותר, מתנהלים על הקווים הספונטניים, על הדחף הטבעי. שהוא בא מאיפשהו ודאי, כן? חלק מהדחפים האלו הם דחפים מולדים. חלק זה חינוך, חלק זה השפעות קדומות, אבל לא משנה, זה נהפך לאיזה זרימה של רצון. הרצון זורם לו, והאדם והכרתו לא נוכחים שם כל כך. גם אם יש איזו נגיעה, גם אם יש איזושהי נגיעה בכוחות האלו, הנגיעה היא נגיעה רופפת. פחות או יותר כמו שנוגעים בסוס דוהר. אתה לא עוצר אותו, אתה לא מנווט אותו, נגעת בו. נגיעה, בסדר, זה משהו, לא מזלזל. נגעת, חשת. חשת בסוס, חשת את התנועה שלו. בסדר, אבל מכאן ועד לתפוס בקרניו של הסוס, או בשל השור, או לרכב על גבו של הסוס, הדרך היא עוד ארוכה. אנחנו נתפלל לשמוע שבהרבה מן המקרים אנחנו נוגעים בסוסים דוהרים, לפעמים אוחזים בזנבם, לפעמים נטלים על צווארם, לפעמים אפילו קופצים על גבם, מנסים לאחוז שמה, כן? מנוערים מן הסוס, אולי אחרי כמה מטרים, כן ככה, בסוף לא מצליחים להחזיק מעמד. אבל צריך לדעת, כל עוד אנחנו לא רוכבים על הסוס, כל עוד אנחנו לא מצליחים לקבוע סדר יום, סדר יום שאנחנו מחליטים עליו, על פי תורה, סדר יום על פי, כן, תוכנית, חשבון אמיתי, כל עוד אנחנו מצליחים לקבוע סדר יום לכוחות הנפש שלנו, אנחנו עדיין מונהגים על ידי עולם הטבע. לשבת או לחסד, לטוב או לרע. אני אומר, יש גם דברים נפלאים בטבע. אבל גם הדברים הנפלאים שבטבע, הדברים הטובים, כן? גם שהם מעניקים לנו בעצם את הקיום המיידי, בין אם זה הפיזי, בין אם זה נפשי, הם בכל אופן מעגליים. אין בהם מידה של חידוש. במקום שהשכל לא יזריע, אישה כי תזריע, וילדה זכר. במקום שהשכל לא יזריע את הטבע, אין לנו לצפות להתפתחות של הטבע, או להתקדשות של הטבע. גם אם הוא טבע טוב, גם אם הוא טבע טוב, הטבע חייב להיות נתון תחת מעמד של חידוש, של התחדשות תמידי. כאשר שכל של תורה מזריע אותו. מזריע אותו, משפר אותו, מעמיק אותו, מקדש אותו. ואז האדם הוא בעל בחירה. עד שהדבר הזה לא נעשה, אדם הוא פחות בעל בחירה. פחות בעל בחירה. ושאדם הוא פחות בעל בחירה, הוא יכול גם להרגיש שחייו הם לא איי-איי-איי. זאת אומרת, היתרון המיוחד שלו, צלם אלוקים ברא את האדם לבחור בין טוב ובין רע, חופש הבחירה זה מעלה מאוד עליונה. כשאדם הוא לא בעל בחירה, הוא לא מרגיש טוב. חז"ל אומרים שטוב לאדם לאכול אשכול ענבים אחד מהכרם שלו, יותר מ10 של חברו. כשאדם אוכל מכרם חברו, הוא לא בעל בחירה. חברו עבד, חברו טרח ויגע, הוא מקבל את זה, אפילו קוראים לזה נהמת כיסופה. זו הרגשה לא נעימה, לא נוחה. זו הרגשה שהיא סותרת את החוקיות העמוקה ביותר של האדם, הבחירה החופשית. שאדם חי מפיו של הטבע, אותו טבע, אותו סוס דוהר במרוצתו, הוא מרגיש שהוא בעצם נשלט על ידי כוחות אחרים. הוא לא פועל פה פעולה של, כן, בחירה. בעצם הטבע מפעיל אותי. אז במה אני שונה מיצורים אחרים שהטבע מפעיל אותם, שאנחנו לא רואים אצלם בכלל מהלך של התגברות? שהדולפין חושב, הוא לא מתגבר. הוא פועל כפי טבעו. זה לא מחשבה יוצרת. זה לא מחשבה יוצרת אצל הדולפין. זה לא שכל יוצר. זה שכל מתאר. הוא מתאר מציאות קיימת. הוא דן במציאות קיימת. האדם, משהו אחר לגמרי. שאדם לא לוקח חלק פעיל בעיצוב כוחות נפשו, על פי תוכנית אלוקית של תורה מצפות, ערך החיים מורגש כמו דבר, החיים מורגשים כמו דבר שהוא לא מחויב המציאות. אפשר. ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? בסדר. אפשר לתת חלקים מארץ ישראל. אפשר. לא. חלילה, אותם אנשים שמבקשים למכור את ארץ ישראל, שאף אחד לא יחשוד. הם אוהבים את ארץ ישראל. סברו שהם אוהבים את ארץ ישראל. נלחמו למענה. הם לא יעזבו אותה לעולם. הם בנו פה את ביתם. אוהבים את הילבה. אבל הם לא העמיקו את יחסם לארץ ישראל מעבר ליחס הטבעי. ומכיוון שהשכל לא ביקר פה, מכיוון שהשכל לא העניק לאדם מימדים עמוקים יותר, לכן לא התפתח הרצון ביחס לאותה חלקת ארץ. וממילא אפשר לוותר, אפשר למסור, אפשר לעשות מכירת חיסול, להישאר לעמוד על רגל אחת. גם זה נקרא נוף ילדות, גם זה נוף מולדת, גם זה ארצי מולדתי, גם אם יישאר רצועה מסוימת, 67, 48, אפשר בכלל לדבר על זמנים יותר מוקדמים שהיינו בגלות. אולי גם יגיעו לזה, שאלה כמה לחץ ילחצו אותנו. מי יודע איזה הצעות, הפרגמטיזם אין לו גבול, שמתחילים בחשבונות של סויכר. כן? אז מי יודע לאן אפשר להגיע, אפשר להגיע לכל מיני רעיונות יצירתיים. אבל היסוד של הכל, מכיוון שאותם אנשים הם לא בעלי בחירה ביחד לארץ ישראל. הם נשענים וניזונים ממהלכים טבעיים. וזה לא חזק. וכך זה ביחס לכל נושא. זה נוגע לזוגיות, נוגע לכל דבר. האישה שחיה לצדך. כן? כל דבר ודבר. אין נושא. אין נושא שלא מושפע השפעה מכרעת. כן? משאלת הבחירה או אי הבחירה. אם אתם רוצים לפרש ולהבין נכון את כל ההתרחשויות שקורות בחברה האנושית, פשוט תשאלו את עצמכם, האם האנשים האלה בוחרים או לא בוחרים? על פי זה אפשר להבין הכל. אגב, אם מישהו יגיד לכם, כן, יבוא אדם ויגיד, אני בוחר בין מאכל למאכל. זה לא בחירה. לבחור בין מאכל למאכל. בחירה זה לבחור האם לאכול את המאכל בלי ברכה או עם ברכה. לבחור בין מאכל למאכל, זה לא בחירה. זה לא בחירה. בחירה היא מתגלית רק באותו מקום שהאדם בוחר להוסיף קומה. קוראים לזה פאזה. מהפך. לגלות מימד עמוק יותר בכל פעולה שהוא עושה. בזה האדם הוא בעל הבחירה. זה נקרא החופש המוסרי של האדם. זה נקרא חופש מוסרי. כל בחירה אחרת שהיא לא מגלה את המוסר הפנימי, היא לא בחירה. היא לא בחירה בין טוב ורע. היא לא בחירה בין טוב ורע. לא. הבחירה אם לגור בדירה של שני חדרים או ארבעה חדרים, זו לא בחירה במלוא מובן המילה. אלא אם כן, ההכרעה לעבור לדירת ארבעה חדרים, היא לוקחת בחשבון היבט מוסרי שכלי. יהיה אשר יהיה, בית מרווח יותר, נוכל להביא ילדים, יותר ילדים, לעבודת השם יתברך, נוכל לארח יותר אנשים, נוכל להרחיב את דעתנו, כדי שתתווסף לנו דעת אלוקים. או, אם אתה צירפת את הספר הזה, לבחירה החומרית הזו, אתה על הסוס, אתה בעל בחירה. אבל אם אתה בוחר בין, זה אני חושב שזה, יש מיד צפצוף, אולי זה נעצר? כן. אבל אם אתה מסתפק במחירה בין 2-4 חדרים, אבל לא נשתנה כלום פה במימד הפיזי, זה אותו הדבר, זה אותה הגברת בשינוי הדרך. כן? זה עדיין לא בחירה. זה מטעה, ואנשים אפילו מרגישים נעים שהם בוחרים. זה כאילו מחכה פעולה של בחירה. הנה יתרון האדם, הוא בוחר, אבל זה רמיה, זה תרמית, זה לא בחירה חופשית. כן, מיד מר, זה לא בחירה חופשית, למה? כי עדיין אתה כבול בתוך העולם הטבעי של המותרות, של הנוחות. לא טיפסת, לא יצאת למרחב חדש. אתה עדיין בעולם הפיזי. בחינה כמותית, השתכללת, אבל אתה ילד מגודל. אתה גדול בגוף, אבל קטן במוסר. אתה ילד מגודל. לא יותר מזה. אל תתרשם מהגודל. אז מה אם אתה שוקל כך וכך? אז מה אם התפתחת וכל מיני פרמטרים כאלה ואחרים? איפה המוסר? תראה לי את הטיפוס, תראה לי את המהלך הספירלי, המתעלה. אם אתה מראה לי את המעגל, אבל עכשיו המעגל יותר גדל, אז מה? זה שהקירס גדלה, זה לא אומר כלום. לא אומר כלום. עכשיו, אני לא מזלזל בכמות. אני לא מזלזל. אני לא מזלזל במחצבי הטבע. לא מזלזל. דבר מאוד חשוב. אבל בלי זה, כל האומר, אין לי אלא דרך ארץ, גם דרך ארץ אין לו. אין קיום לקומה הזו, בלי שאתה. וזה התהליך ההכרתי, הבחירי. התהליך הבחירי, הוא מביא את האדם למודעות שיש את המימד הזה, והוא נוקט עמדה, הוא מחליט החלטה על פי המימד הזה, משלב וממזג אותה יפה בחיים הטבעיים, וכך אנחנו מתפתחים. כן, מיום. המוסר הטבעי הוא לא שינוי פאזה, הוא טבע, כמו אכילה, כמו שתייה. יש לו, לא, אין לו ערך בפני עצמו, הוא רק מעניק לנו את הבסיסים התחתונים של החיים שעליהם הקודש בונה. או כלשון הרב קוק, בורת הקודש הוא הבסיס לנאצלות. זה כל ערכו של עולם הטבע, שלא נתבלבל. עולם הטבע זה האצבע הקטנה של הרגל שלי, ולא יותר מזה, במובן מסוים, זה הלא תרצח שלי. זה אותו הדבר מבחינת, צריך להבין את הנקודה הזו. צריך מאוד להיזהר, לא להתבלבל. הרב קוק מדבר על זה באורות התשובה ואומר, יש לו ביטוי, שכאשר מתעסקים במוסר הטבעי, הוא קורא לזה התשובה הטבעית נפשית, הוא קורא לזה. אתם מכירים את הביטוי הזה. תשובה טבעית נפשית. תשובה טבעית נפשית. הוא אומר שמטפלים בתשובה הטבעית נפשית, היינו לחזור לדרך ארץ, יש בעבודה הזו סכנה גדולה. יש בה סכנה גדולה. למה? למה זה מסוכן? איזה סכנות רובצות, כן? על פתחה של העבודה הזו, או בתוך העבודה הזו. תשובה טבעית נפשית זה מוסר כליות. לחזור לדרך ארץ. אומר, יש בה כמה דרכי הטעיה שחובה היא להישמר מהם. מהי הסכנה במוסר טבעי? כשאתה מפתח את המוסר הטבעי, נדמה לך שאתה כבר בסדר. אתה בסדר. אולי ברור לך שלא מספיק לאכול, אולי ברור לך שלא מספיק לישון, צריך לעשות משהו עם החיים האלו. אבל כשאתה נכנס לטרקלין של המוסר הטבעי, ואתה נפגש עם כל היכולות המוסריות הטבעיות שלך, נדמה לך שאתה על הגובה. בפרט אם אתה מסתכל על אחרים, אתה יכול להתנחם בזה שאתה ראש לשואלים. בכלל, זה מה שמתכוון כאן הרב. יש דרכי הטעיה. המוסר הטבעי יוצר אפקט, רושם והרגשה שמצאתי את הפתרון לחידת החיים. החיים, ערכם של החיים, זה מוסר. והנה, יש לי מוסר טבעי. שם הדוגמה שנתתי, לא תרצח, זו דוגמה גסה. כשדובר מוסר טבעי, יש בזה איכויות יוצאות מגדר רגיל, צריך להבין. מוסר טבעי הוא כולל איכויות שמאוד מאוד גבוהות. רגישות עצומה לזולת, הקשבה, חברתיות, עזרה לזולת. יש בזה איכויות לא רגילות, אבל זה עדיין קרוי מוסר טבעי. ומכיוון שהוא מוסר טבעי, והוא עדיין לא מגלה את העומק של המוסר שאי אפשר להשיג אותו, אלא בהקשבה לדבר השם, זאת אומרת, הלא תחמוד על טבעי שלך, הוא קטן, שדוף וננסי, לעומת הלא תחמוד של התורה. כשאתה מסתכל בסעיפים הקטנים של ההלכה, שלא לחמוד את ממון הזולת, אתה משתומם. הסעיפים הקטנים של הלא תחמוד, לא מדבר על הסעיפים הגדולים, שזה גם המוסר הטבעי כולל אותם. הסעיפים הקטנים שלא תחמוד, הסעיפים הקטנים שלא תנאף, הם פליאה, הם סוד מוחלט בעיני מי שהולך רק על דרך אחרת. זה לא מובן לחלוטין. ותראו כמה לועגים לנו לפעמים, המוסריים שהם לא הולכים על פי דרך התורה, שבאותם מקצועות שהם מתחרים עליהם כביכול, ואותם מקצועות שהם טוענים לכתר של מוסריות, דאגה לזולת, שאנחנו מדברים על דרך התורה באותם נושאים, מי צריך את כל הדקדוקים האלה? מה, אם תעשה ככה, זה יקרה כבר איזה משהו גדול? מה זה כל הדקדוקים האלה? לא מבינים. לא מבינים ולא מרגישים את העומק של המוסריות שצריך לחול ולא תגנוב. מה זה לא תגנוב על פי היהדות? נפתח חושן משפט ונראה מה זה לא תגנוב. אתה מסתכל על ההלכות שלא תגנוב? אתה שואל, תגיד לי. אמר לי פה איזה מישהו. השולחן ערוך זה רק לפרושים. זה לא לאנשים פשוטים. האדם הפשוט המצוי, אין לו לא חלק ולא נחלה בשולחן ערוך. כי הוא קרא את הסימנים הקטנים בחושן משפט של הלכות קניין, של הלכות גזילה. מי יכול לעמוד בזה בכלל? זה המוסר האלוקי. אז המוסר הטבעי, עד כמה שלא נגדיל אותו, עד כמה שלא נזהה, כן? את גודלו, הוא כאפס וכעין לעומת המוסר האלוקי. וממילא, אם אנחנו לא שוקדים לפתח את המוסר הטבעי, ולהביא אותו למקום הגבוה שלו, יצר הרע, יכול לו. זה כאילו גזזו לשמשון את השערות. אז הוא שב להיות כאחד האדם. גם אחרי שגזזו לו את השערות, היו לו שרירים. ודאי שנשארו לו שרירים. אבל הוא שב להיות כאחד האדם. הוא כבר נפל בתוך עולם הטבע. ואז פלישתים יכולים כבר לנצח אותו. יצר הרע יכול לנצח אותו. גם המצרים, שהם רצו להתגבר על ישראל, הם חיפשו את סוד הקיום של עם ישראל. איך שוברים את הרוח של עם ישראל? בהתחלה הם לא הצליחו. הם הביאו אותנו בפרך, שברו את גופנו. למרבה הפלא, יהודים היו שווים ביום ראשון לשדה, מלאי אנרגיה, כי הם שבתו שבת. אז הם גזרו גם על שבת. צריך לעבוד בשבת. נו, היהודי התחיל להתכופף קצת יותר, אבל עדיין, זה לא עובד. כמות אדירה של אנרגיה שכל הפרעונים האלה משקיעים, והיהודים בשלהם, אומרים חז"ל, עמדו ולקחו מהם מגילות של גאולה, וטענו 400 עגלות. מזכיר לנו קצת את הפוגרומים של שריפת ספרי התלמוד באירופה, היו טוענים עגלות בספרי תלמוד, שורפים אותן. הם לקחו את המגילות של הגאולה. מה היה עושה יהודי? גם אחרי שגזרו עליו לא לשבות שבת, היה לוקח איתו איזה קלף כזה מגולגל, שם בכיס, ובידי פעם קורא קצת כל מיני מנטרות יהודיות. פקוד יפקוד, השם אתכם, ועלית אתכם ארץ מצרים, נחמות. אילו מגילות של גאולה שנמסרו על ידי אברהם, יצחק ויעקב. דברים שנשתמרו בעם ישראל מהדורות הקודמים. מכניסים את זה פה פנימה, ומסתכלים, מקבלים כוח כמו פופאי. פתאום ככה קופץ לו פה ככה, עם הטרד. קופץ לו. מכניסים לכיס, ראו משהו פה קורה, מה הולך כאן? עד שתפסו את המלחם, תפסו איזה יהודי שהוא מוציא משהו מהכיס, מסתכל, צוחק, הופ, חזק. לקחו לכולם מהכיסים 400 עגלות, מי יודע כל עגלה, חצי מהחדר הזה, שרפו אותם. ואז התחילה הירידה עד 49 שערי טומאה. זה מימד הרוח שאותו אנחנו צריכים. זה התנחומים האמיתיים שלנו. זהו, אז בואו נחזור לי, יש איזו שאלה? רצוי, אם יש איזו שאלה, זה יהיה חשוב. בואו חתד, אני חייב להם שכל אין רואו. זה התשובה, זה לא שאלה. כן. אין לזה, תראה, אני צריך להיזהר, אין לזה הרבה צפי נעשו. אין לזה קיום עצמי. כי נמוך צריך להתעלות בגבוה. וגבוה מעל גבוה שומם. אם זו הייתה השאלה, אז אני חושב שכך נכון לענות. אין לזה קיום בפני עצמו. הוא חייב להתקשר לגבוה ממנו. שמענו, למוסר אלוקי. שהוא לא מתקשר למוסר אלוקי, הוא הולך ונמק. יותר גרוע מזה, הולך ונופל שלל ביד היצר הרע. והיצר הרע מתחיל לעשות מניפולציות באמצעות המוסר הטבעי. המוסר הטבעי משמש לו כאין פונדקאי, שהוא מזריק את הביצים שלו לתוך המוסר הטבעי. לתוך המוסר הטבעי, יצר הרע. הוא משתמש במשק האנרגיה של המוסר הטבעי כדי להצדיק רשע. כדי לעשות כל תועבות שבעולם. ניאוף בהכשר, גניבה בהכשר. תסתכל את הערבים, רוצחים. דברים קשים מאוד. וכל זה בהכשר. וכל זה בהכשר. והם לא היחידים אגב. וגם אנחנו, כל אחד יבדוק את עצמו. אנחנו, כדאי שלא נמקד את תשומת הלב על השכן או על ההוא. כל אחד מאיתנו לא פעם עושה שימוש מניפולטיבי. בכוחות הנפש שלו, בשביל הרע. הוא נדבר בשם הצדק, נדבר בשם הצדק, גבוהה גבוהה, ונלחם מלחמות השם, באלף, לא בהי. זה מחלה ידועה, דבר הזה. זה כבר התחיל אצל שאול המלך. גבוה מכל שכמו, מכל העם, קדוש השם. אנחנו לא יודעים את דקות החטא של שאול, אבל חז"ל והתורה בחרה לספר את הסיפור בצורה מאוד ברורה, ששאול המלך הצדיק את מעשהו לחוס על הגג. הוא הצדיק את מעשהו בשכל. הוא ראה בזה מוסריות מאוד מאוד אצילית, מאוד עליונה, וזה שהוא חס, כן, על הטף, על הבקר, מכל הצון אשר אני שומע. הוא חס על הצון, אבל השם אמר לא תחמול. מצון עד זה, עולל, יונק, איש, אישה, זכר, נקבה. אל תתחכם. יצר הרע, חבל הזמן. שהוא מתלבש במוסר הטבעי. הוא יכול להפוך את ריבונו של עולם לאכזר, לנקמן, ללא מוסרי. והאדם רוחץ בניקיון כפיו, הוא הצדיק. יש לו ביקורת לקדוש ברוך הוא. על סקילה, על שריפה, על ההרג שיש בתורתו. הוא הרבה יותר אצילי. אין בעולמו לא סקילה, לא שריפה. לא הרג, לא חנק. הוא צדק. יש לו משנה מוסרית זקה לעומת התורה הזו, שמבדילה בין גוי ויהודי, שיש לה ארבע מיטות בית דין, שמלכה, שפה, ש... אני יותר צדק מהתורה. יותר מוסרי. איך אמר ברנר פעם אחת, וזה אספת פועלים ביבנל, זה היה בשנת 39, במאה הקודמת, לכפירתם. הייתה שם איזו ישיבת פועלים, אז הוא אמר להם, במהלך שיחה, זה צוטט בספר שנקרא תרם יאיר שחר, ספר על תולדות בקעת יבנל, ומושבה יבנל בעיקר. אז הוא הביא לי שם, אז הוא אומר שברנר אמר באספת הפועלים שם, באותה אספה, אז הוא אומר שברנר אמר לחבר'ה שם, תראו, בכל התורה כולה יש שלושה דפים רלוונטיים. זה כל הפסוקים בנביאים שמדברים על לא תעשוק, המוסר הטבעי. כל השאר לא רלוונטי. שלושה דפים מוליקט, כן? בנטו. זהו. זה מה שמעסיק אותנו. סוציאליזם. כל מקום שהתורה, רק אם היה יודע מה זה לא תעשוק על פי תורה, זה לא, לא תעשוק שלו. זה לא לא תעשוק של ההסתדרות. זה משהו אחר לכאן. זה אולי הבין. אולי הבין שגם אם זה קרוי באותה מילה, הוא עדיין רחוק ממוסר הנביאים. רחוק, רחוק. אבל לא על זה תלונתנו. על זה שהוא לא מבין מה זה לא תעשוק של תורה. כן? בוא נניח לו בעניין הזה. הבעיה היא שהוא פסל 98% של מוסר התורה. שלא נראה לו נחמד. זה לא נראה לי. זה לא נראה לי. לא, 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 לא. זה לא נראה. וכך עושה סדר, והשאיר שלושה דפים. אני צריך מאוד להיזהר מזה. צריך מאוד להיזהר מהמוסר הטבעי. כן? צריך לדעת איך לעבוד איתו. כן? צריך לדעת איך לקדם אותו, לטפח אותו. כן? לקשור אותו גבוה גבוה. כן? אחרת הוא יכול להפך פשוט, פשוט לגידול סרטני. פשוט לאבד פרופורציה. לאבד פרופורציה וליצור צרות גדולות באדם, בנפש. אבל הוא מאוד חשוב. כן. בבקשה. כן. לא, לא. אתה אומר, יש עוד בעיה במוסר הטבעי. כי המוסר הטבעי הוא רק בעיני המתבונן. הוא מוגבל. לא. המוסר הטבעי, האלוקים עשה את האדם ישר. אלוקים עשה לנו את המוסר הטבעי. בוא נדבר על המוסר הטבעי כמתנת אלוקים. זה לא בעיני המתבונן. זה כוחות שאני מוצא בתוכי. אולי אתה מדבר על זה שאחרי שאני מוצא בתוכי את המוסר הטבעי, אני מתחיל לגעת בו יותר מדי בידיים שלי. ואז אני גם משנה אותו מטבעיותו. זה כמו אדם שמקבל ראייה טובה, אבל על ידי שימוש לא נכון בעיניים, הוא מרתך בלי מסכה. אז הוא הורס את העין, אז את כוח הראייה, הוא בעצם קלקל. אבל זה כבר לא חידוש, כלומר, זה פשוט. אבל גם אם נאמר באופן תיאורטי, שאגב זה באמת תיאורטי, כי קשה שהאדם לא יפגום את המוסר הטבעי שלו. כי עצם הנגיעה במוסר הטבעי, עצם ההתעסקות של האדם בה, זה דבר שגורם רפורמציות בהכרח. זה יוצר כל מיני תנודות של הרגשות המוסריים. כל הגירויים שהאדם סופג מבחוץ, זה דבר שהוא הולם במוסר הטבעי. הוא לא משאיר אותו על מקום אחד. זה נכון. אבל גם אם נגיד שבאמת המוסר הטבעי של האדם הוא חף מאבון, האדם לא גרע ממנו בהתנהגות שלו. גם זה חסר. זה החידוש. לא בגלל הפרשנות, בגלל שהמוסר הטבעי הוא מוגבל, הופכים אותו לעיקר וחושבים שאיתו אפשר לפתור בעיות באופן שורשי. לפתור בעיות באופן שורשי בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, כן? וכן הלאה וכן הלאה. אי אפשר לפתור עם מוסר טבעי את הבעיות של היצור האנושי, של החברה האנושית, של כל הבעיות שיש בעולם הזה, של טוב ורע. אי אפשר. המוסר האנושי הוא עושה את התיקון ברמה הבסיסית ביותר. אבל הוא מצפה להשלמה. ברמה הבסיסית. כן? זה כמו שאתה שתלת, אבל לא עשית גדר מסביב לשתיל, ולא זיבלת. המוסר הטבעי הוא פעולה ראשונית של תיקון. היא חשובה ביותר. היא הבסיס, היא הסיכול, היא הקיוץ. אתם יודעים מה? אפילו חריש. אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים כוח עליון יותר. עליון יותר. הוא כלי שנותן לאדם את הפוש, את הדרייב, את התאוצה, כן, המוסרית, שמביאה אותו לשלב יותר גבוה. המוסר הטבעי צריך לגרום לאדם לשאול את עצמו, רגע, אני מרגיש בתוכי נטייה מובהקת של לרחם על הזולת. המוסר הטבעי צריך לגרום לו סקרנות לגלות את שורשי הרחמנות. לא בצורה שזה מופיע בי עכשיו, בצורה ספונטנית בלבד. או, אם יש בי נטייה של רחמנות בתוך הנפש, אני סקרן לדעת מה השורש של הרחמים. אגב, מאיפה באה הסקרנות הזו? כי יש לו נשמה. הנשמה היא מתעוררת לשאול את השאלה מה המקור. כלומר, אני ניזון מהמוסר הטבעי שהוא נמצא בתוך הנפש שלי בצורה מאוד זמינה, אם אני בריא בנפשי עדיין. ואז, כשאני משתמש בו, הנשמה מתעוררת לשאול את השאלה מה השורש. ואז אני מגיע למה הוא רחום, אף אתה רחום. לא מה הנפש שלי רחומה, מה הוא. אני מגיע להוא היה אומר, לאמירה האלוקית של הרחמים. ואז אני הולך לראות מה זה רחמים אלוקיים. אני פותח את החומש, ואני צולל לתוך סוגיות של ערך אפיים, של רב חסד, של אמת, וכו' וכו'. אבל אם אני נשאר בתוך המעגל של המוסר הטבעי, אני לא מעורר את נשמתי לקחת אותי על המוסר הטבעי מעורר, גורם לנשמה להתעורר בצימאון אדיר, לעורר באדם קומה שלמה של שאלות, מי ילד לי את אלו, מי עשה את המוסר הטבעי, ואז אני נכנס לתוך המוסר האלוקי. ממש ככה. אני מסתאב. אם אני נתקע בה, אני מסתאב. אני הולך אחורה. אני הולך אחורה. וזה סעודת הגורמה של יצר הרע. זה הסעודה שלו. זה, הייתי אומר, זה השבוי המיוחס ביותר של יצר הרע. הוא מטפל במוסר הטבעי. כן, ממש... הוא כל כך מפנק אותו כביכול, הוא בלבד שימשיך לשרת אותו. הרבה יותר מהתאוות הפחותות והבזויות של האדם, שבדרך כלל האדם לא עושה אותם בקלות. אבל להתלבש על המוסר הטבעי ודרכו, דרכו, להעביר את המסרים שלו, זה דבר פלא יפלא. אה? כמו וירוס, בדיוק כמו וירוס. כן. רוצה לשאול? חימה. בן מוות. שאלה מעניינת. אם הוא התכוון שהוא בן מוות ממש, על פי דין. שדוד המלך אמר, בן מוות האיש הזה, על כבשת הרש. הוא התכוון שזה בן מוות על פי דין. מה אפשר להגיד שהוא התכוון? דברים כפשוטם לכאורה. בן מוות האיש הזה. דבר מעניין. אתה רוצה להגיד שאולי אמר את זה בתור מלך, שמלך פורץ לו גדר, מלך רשאי לתקן תקנות, שלא על פי דין. טוב, לא יודע. סך הכל הוא אמר את זה לא כמלך, הוא אמר את זה כאיש, איש מן השורה. לא בתור מלך, לא נראה שהוא אמר את זה בתור מלך. אבל למה הוא מחמיר כל כך בדינו של הגנב? יכול להיות, אולי בגלל שאם הוא גונב את כבשת הרש, בעצם גם הרש הזה ימות. הוא בעצם רודף. תראה, אם אנחנו לוקחים את זה באמת לקיצוניות הזו, שבעצם האדם שגזל את כבשת הרש, הוא בעצם רודף. אם אני לוקח את פרוסת הלחם האחרונה שנשארה לך, וחייך תלויים בזה, גם אם לא תמות מיד, לתוך כמה ימים, יש דין של רודף. כמו שדוד אמר לשאול, שבעצם שאול היה רודף את דוד, ויש רשות ביד דוד להרוג אותו. אבא שלא הרג אותו עדיין, אבל יש לו דין של רודף שעומד ותלוי, כן? עומד עליו, ויכול להרוג אותו. הוא חס עליו, לפנים שורת הדין. אבל אפשר להבין את העניין, כלומר, כבשת הרש זה בהחלט מצב שיכול להביא למותו של העני. לפחות לפי הציור שצייר לו נתן הנביא. מדובר במציאות שהוא ממש קובע את נפשו של אני, גם מורלית וגם פיזית. אז באמת בחשבון הזה יכול להיות שהוא באמת בן מוות. זה בהחלט אפשרות. בהחלט אפשרות. זה לא... אנחנו לא, יכול, לא רושים לעשות דין כזה. אבל כן, דוד עם חוש הצדק שלו, בראייה מאוד מפוקחת ופנימית, ברגישות הנפלאה שלו, יכול להיות שהוא ראה באמת את ההשלכות החמורות שיש. אנחנו היום לא יודעים את זה כל כך. היום, תשימו לב, שאני יודע, פרשיות שחושפים את שמו של אדם ברבים, מי שחושף את שמו ברבים לפעמים, הוא רודף. כי אותו אדם שנחשף שמו ברבים באיזו עלילה מסוימת, שעדיין לא יתברר דינו, האדם הזה אומלל, אחרי זה הוא שולח יד בנפשו. חסרו לנו מקרים כאלו? נמצא שמי שמוציא עליו את הדברים האלו, הוא בעצם רודף. הוא רודף אחריו להורגו. והראיה שכמה וכמה כבר שלחו יד בנפשם כתוצאה מזה. לכאורה יש לו דין רודף. דבר מעניין. בסדר, מתוקף מוסר אלוקי, מתוקף ההבנה העמוקה במוסר האלוקי, ורגישות מוסרית נפלאה. יוצאת מגדר רגיל. כן? על פי מוסר טבעי זה לא, זה לא, הוא לא בן מוות. על פי מוסר טבעי זה מגונה לעשות כך. על פי מוסר אלוקי זה שקר לעשות כך. זה ההבדל בין נאה ומגונה לבין אמת ושקר. שדוד משקיף על סיטואציות חברתיות ומסתכל על הסיטואציות מצד מושגים של אמת ושקר, לא מצד נאה ומגונה. המוסר הטבעי מכיר מושגים של נאה ומגונה, לא של אמת ושקר, לא של חיים ומוות. למה אתה עושה ככה? זה לא נאה. מה זה לא נאה? זה שקר לעשות ככה. זה נורא לעשות ככה. אבל תכף מיד מרגיעים אותו כל ה... כל היפי נפש. אל תגזם, אל תגזם, זה לא כל כך נורא, נו בסדר, סך הכל בגד ואשתו, מה כל הסיפור, מה אתה עושה עניין גדול? בסדר. אז מה? לא נאה, נגיד לכם את האמת, אני לא הייתי עושה את זה. כן, לפחות כרגע. לא הייתי עושה את זה, אבל לא נורא. העולם לא חרב. ודיני תורה זה דין מוות. שיש סנהדרין, ויש התראה, וזה במזיד, זה דין מוות. זה לא קיצוניות. זו אמת. אז מה יש לדבר? דוד המלך. כן. פלמות.
אבל מצד שני, לוקח אישיות כזאת גדולה. אישיות מוסרית לא טבעית. אישיות שהיא מדהימה במוסריות שלה. וזו אישיות
שנופלת
במוסר הכי נמוך שיכול להיות. במוסר הכי, אפילו לא
הבסיסי,
כאילו, זה מתחת
לבסיסי. מה, עם בת שבע? טוב, זה סוגיה שצריך לברר אותה, דברים לא פשוטים. אתה יודע, דברי הגמרא. כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה, ותקרא תקרא במלבים, הוא מביא שם 12 הסברים, כן? למעשה דוד. 12 הסברים, הסברים נפלאים, שאחרי שאתה קורא אותם ומבין אותם, אתה כבר לא מוצא, ואתה לא מבין כבר למה דוד צם, ולמה דוד התענה כל כך הרבה שנים על החטא הזה. זה רק מראה לך שהחטא הזה היה חטא דק שבדקים. הייתה ראויה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שאכלה פגע. אכל אותה, איך אומרים, כמו אדם שאוכל את הפרי לפני שהוא בשל. לא הגיע הזמן, העיתוי, העיתוי. אבל לא ניכנס לזה. ודאי שמעשהו של דוד היה מעשה שנשקל על פי אמות מידה מאוד עליונות של שורשי נשמות, של טובת ישראל, לא הנאה האישית שלו. אנחנו יודעים מי יצא מבת שבע בסופו של דבר, נכון? דוד ידע את זה. דוד ידע שמבת שבע יצא הממשיך. אחרי שהוא עושה תשובה, הוא זוכה שמבת שבע הילד הראשון מת. כן? הילד השני, שלמה. ואת זה דוד ידע. הוא ידע שמבת שבע יצא היורש. המלך הממשיך. לא אדוניה, ולא אבשלום, ולא כל אילו. דווקא מבת שבע. הוא צפה ברוח הקודש. שהיא והוא יש להם אותו שורש לשמה, ורק ממנה יוכל לבוא ההמשך התמציתי העיקרי שלו. כל השאר נחמדים. יש לדוד חבר'ה ממש נחמדים, בני דוד. חבר'ה נחמדים. עם כל הכבוד, אף אחד מהם לא יכול להמשיך את דוד. רק שלמה. ואת זה בידע. מה? זה מה שגרם לעשות את המעשה, רק הוא פספס במילימטר, הוא פספס. הוא פספס במילימטר. ועל זה הוא שילם. כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. הצדיקים שלהם תפקיד כל כך גדול וחשוב לגלות רצון השם. דווקא לגלות את רצון השם בטהרתו. לכן כל שגיאה, כל טעות, היא בעצם נוגעת לחילול שמיים. כי היה יכול להתגלות רצון השם בצורה אמיתית, מאוד, והנה על ידי הטעות של דוד, מעלה אחת, וזה יצא מהמסלול. זה התפקיד. זה... מה? איך? במהותה? שהחלה פגע, שאלת העיתוי. לא היה לו לעשות את זה באופן הזה. מבחינת הנוהל המעשי, טכני, לא המהותי. מבחינת הנוהל המעשי, איך לקבל את בת שבע? אנחנו לא יודעים. לא ראינו. כן? הוא טעה בזה. כנראה שהייתה מגיעה לו בדרך אחרת. הוא עשה השתדלות יתר. היה לו לבטוח שהקדוש ברוך הוא יביא לו אותה בדרך ראויה. אבל הוא עשה השתדלות יתר. השתדלות הייתה קצת על חשבון הביטחון. עצה לו הדרך לדוד. עצה לו הדרך. הוא צריך את בת שבע. הוא צריך להעמיד את מלכות ישראל. זה לא בשבילה. בכלל לא. שום עניין בסדר אופן אישי. כן. שאלות? כן.
פעם ניתן לומר שהתופעה של מרמקרן שמאלנות היא בעצם מוסר טבעי, הוא בעצם מעובד, הוא לא נכון?
זה כוונות טובות. כוונתך רצויה. איך מעשיך לא רצויים? כוונתך רצויה, איך מעשיך לא רצויים?
מוסר טבעי
בעצם? זה מה שאמרנו. שנותנים למוסר טבעי לנהל מדינה. יש בעיות גדולות. עם מוסר טבעי אפשר... אפשר לעשות כמה דברים חשובים, אמרנו, תחצר, זה כבר בסיס של קיום החברה האנושית, אבל לא הרבה מעבר לזה. קצת יותר מעבר לזה. אבל כל השאר לא מנהלים מוסר טבעי. כך סופר על הרדב"ז, כן, שהיה לו פעם ויכוח עם הרב קוק, באיגרת תקנה. איגרת תקנה, ששם הרב מדבר על סגולת ישראל, שגם החילונים, כן, סגולת ישראל וכו'. והרדב"ז, יש לו ביקורת על הציונות וכו'. אז שואל אותו הרב קוק, אומר לו הרב קוק את סוד הנשמות של הגאולה, של הדור הזה, נשמות מאוד גבוהות וכו'. אז אומר הרדב"ז, תראה, אני לא מבין בסודות. נשמות וסגולות, לא מבין, דור הזה, דור אחר. אני למדתי יראת שמיים מסבתא שלי במטבח. זה למדתי, זה למדתי. אתה מתחיל לספר לי פה כל מיני דברים כאלה גדולים. אני למדתי מסבתא יראת שמיים, שהייתי לידה במטבח, שהייתה עושה חנות לשבת, שם למדתי יראת שמיים. אמר לו הרב קוק, עם יראת שמיים של סבתא במטבח, אי אפשר להנהיג את עם ישראל. אפשר הרבה דברים טובים לעשות עם יראת שמיים כזו, אפשר לאהוב את המצוות, אפשר לאהוב את... הרבה דברים אפשר לעשות. גם אפשר להיות תמיד חכם עם יראת שמיים של סבתא, אבל לא מנהיג ציבור. צריך קצת יותר כנראה מיראת שמיים של סבתא, עם כל החשיבות. באמת, באמת, באמת זה חשוב. באמת חשוב. אבל זה לא מספיק. כן. לא מספיק. כוונתך רצויה, מעשיך לא רצויים. זה שימוש באמות מידה מוסריות כדי לטפל במצבים שהם לא על פי היכולת המוסרית הזו. זה כמו להכניס מנוע של 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 אני יודע של סוברו על שלדה של טנק. הוא לא יכול להזיז אותה. לא יכול להזיז אותה. לא זז. עם מנוע כזה אי אפשר להניע את המציאות. אי אפשר לטפל בה. אז מה עושים אנשים? עכשיו, אנשים שלא רוצים להגדיל את המידות, להתאמץ ולפתוח את המידות, להרחיב אותם, להעמיק אותם, הם רואים את הבעיות שיש, אז או שהם מטפלים בבעיות החמורות והסבוכות האלו של לאום, ארץ וכו' ותרבות, במנועים קטנים, או שהם מצמצמים את הבעיות ומשווים לבעיות איזה אופי? פוליטי. זה רק עניין של משהו מדיני. אתם יודעים, זה לא... סכסוך בין ערבים ויהודים, זה לא איזה מה. זה לא התחיל אצל אברהם, יצחק ויעקב, זה לא התחיל שם באוהל של אברהם. זה התחיל פה לפני ה-30 שנה, תן לו את המטה, זיתים שלו ונגמר הסיפור. תן לו חצי מדינה ויתן לך שקט. מקטינים. מקטינים את הבעיות. כדי שכביכול אפשר יהיה לפתור אותם באמות מידה מוסריות טבעיות. לארג'יות, הבנת הזולת, שתי מדינות לשתי עמים. כאילו מה שפותר את זה זה מוסר טבעי. אבל מתכחשים להיקף הבעיה ולעומקה. והבעיה הזו היא בעיה שלא נפתרת מוסר טבעי, נפתרת מוסר אלוקי, בדבר השם, בהבחנה האלוקית. שלח את בן העמה הזו. זה מוסר אחר לגמרי. לוקחים זכוכית מקטנת, ומקטנים את הכל. זה הבדיחה המפורסמת, החידה שהיא גם בדיחה. איך מכניסים פיל אפריקני בתוך קופסת גפרורים? אתם יודעים? איך מכניסים פיל אפריקני בקופסת גפרורים? הולכים לאפריקה, מתקרבים לפיל, עומדים מאחורי שיח, כמה שיותר קרוב לפיל. אבל אסור לשכוח, אם לא הבאת זכוכית מקטנת וקופסת גפורים מהבית, אז תחזור הביתה. אבל אם הבאת גם קופסת גבורים וזכוכית מקטנת, כל מה שצריך לעשות זה עכשיו להציץ מעבר לשיח, לשים את זכוכית המקטנת על הפיל ולהכניס אותה מהר לקופסת גפורים. זה החידה בדיחה, איך מטפלים אנשים קטנים בבעיות גדולות. ככה מטפלים. לוקחים זכוכית מקטנת. מה אתם עושים עניין מכל? מה אתם עושים עניין? תישמיות, מה, כולם שונאים אותנו? אם תחשבו שונאים אותנו, שנאו אותנו. איזה מין יצר יש ליהודים תמיד לחשוב שונאים אותם? מה, מי, למה שישנאו אותנו? מה? אבל בהלכה, עשיו, שונא לי יעקב, לא שמעת? תפסיקו עם כל זה, חפשים תמיד להיות מסכנים וצלובים ונרדפים היהודים האלו. די, בוא, ככל העמים בית ישראל תהיה כמו, מה אתה עושה עניין יותר מדי? זה בגללך, כי אתה חושב שאתה מיוחד, ואתה בחרתנו, כל מיני ביטויים כאלו. זה נקרא זכוכית מקטנת. ומי שמקטין, הוא קטן. צריך להסתכל על הבעיות האלה באומץ, ולדעת את ההיקף שלהם. ולא לחשוב שדברים כאלה נפטרים במחירת סוף עונה, באיזה רצון טוב וחתימה של כמה ניירות עלובים. זה הבל, זה שקר, זה תרמית, זה עונה עצמית. זה לא עובד ככה. זה המוסר הטבעי. זה הסכנה של מוסר הטבעי. את הכל הוא מקטין לפי מידתו. לא נותן לצד העמוק שבאדם לטפל במציאות. לא נותן. טוב, נעצור כאן.
זה בהנחה שיש מוסר.
שיש מוסר אלוקי.
לא, זה בהנחה שמייחסים ל...
שיש מוסר... כן, דיברנו קודם על המוסר בשני מצבים. מוסר טבעי נקי ומוסר טבעי... אז אנחנו לא יכולים להבטיח שהמוסר הטבעי הזה הוא נקי, אבל לא משנה. ואשר הוא עושה לנו הרבה צרות המוסר. מקווה שלא כועסים עלינו באינטרנט. קצת זה...